ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף קוף וו עמוד א'. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו חליצה מוטעת, לשון טעות. הגמרא, תנו רבנן, חליצה מוטעת כשרה. איזו היא חליצה מוטעת? אנחנו נראה ריש לקיש עכשיו, ועוד כמה שורות, נראה הסבר של רבי יוחנן, שתיים. אמר ריש לקיש, כל שאומרים לו חלוץ, אומרים ליבם, חלוץ, ובכך אתה קונסה. יש כאן סיפור שעומד מאחורי הדין הזה, יבם שמסרב לחלוץ. הוא מעוניין כנראה לייבם אותה, הוא לא רוצה לוותר. אבל יש שיקולים אחרים שרואים שלא מתאים לו לייבם, ויש על זה דיבור בגמרא במקומות אחרים, ומנסים ללחוץ עליו לחלוץ. אז איך נפעל עם אחד שהוא סרבן? אז ריש לקיש אומר שאומרים לו חלוץ, ובכך אתה קונסה. ובסופו של דבר החליצה יתפוס והיא משוחררת, ואפילו הופכת להיות אסורה לאותו יבם. אמר לי רבי יוחנן, אני שונה, אני לומד, מביא מקור, בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא, לעניין חליצה, בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא, חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם כאחד. צריכים כוונה של שניהם לשם חליצה, ובכל המשתמע מכך שהחליצה מתירה אותה לשוק. ואת אמרת חליצתה כשרה, בזה שאתה מטעה אותו לגמרי, והוא עושה פעולה לשם מצידו, לשם כניסה, שהוא מכניס אותה. אלא, אז מה פירוש חליצה מוטעת כשרה? כל שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתיתן לך, שתיתן לך 200 זוז. אז הכסף, איך אומרים, הכסף יענה את הכל, ולמרות שהוא כזה סרבן, אבל תמורת כסף הוא ישתף פעולה. ואנחנו נוסיף פה העיקר, שאף על פי שהיא לא תיתן לו את המאתיים זוז, החליצה בכל זאת כשרה. וזה מופיע ברש"י בשורה ראשונה, על מנת שתיתן לך 200 זוז, ואף אגב זה לא יעבור לי, גם אם היא לא תיתן, לא תקיים את התנאי הזה, חליצתה כשרה. וזאת אומרת שהיא תהיה מותרת לשוק ואסורה לאותו יבם. כדמפורש כתובות בהמדיר, פרק שביעי של מסכת כתובות, דכל, אז כאילו השאלה פה, אבל היה תנאי, למה אפשר להכשיר את החליצה גם בלי קיום התנאי? והנה הכלל, דכל תנאי, מבני גד ובני ראובן גמרינן. זה נלמד מהפרשה בתורה של כניסה לארץ בזמן משה רבנו, ובני גד ובני ראובן רצו להישאר במה שאנחנו קוראים היום בגדה המזרחי של הירדן, באותו מקום שנקרא החלק של בני גד ובני ראובן. ומה לגבי הלחימה בעניין ארץ ישראל עצמה? אז היה תנאי שמשה רבינו עשה יחד עם בני גד ובני ראובן. אז הדינים של תנאי נלמדו משם. ת, קטנה שאפשר, וכאן רש"י מתייחס לפרט מסוים, לא כל הדינים המפורטים באותו עניין. הגמרא, אם אני אותו למסכת קידושין, מסבירה, מתייחסת לזה בהרחבה. רש"י ממשיך, תנאה, כלומר תנאי שאפשר לעשות על ידי שליח, אני מדלג בקטע שבסוגריים, אבי תנאי תנאה, אני חוזר, תנאה שאפשר לעשות על ידי שליח שעשה משה את יהושע, שליח לתת להם את ארץ הגלעד, זאת אומרת הגדה המזרחי של הירדן, זה ארץ גלעד, יהושע עשה את השליחות של משה, אז כזה דבר הווה תנאי תנאה, וכל תנאי דלא אפשר לעשות על ידי שליח, כגון חליצה, אין תנאי מועיל בה, וזהו טעמו של דבר, ולכן התנאי אין לו משמעות פה, זה מטעה את היבם כדי לשתף פעולה, אבל לא מעבר לזה, והחליצה היא חליצה, היא קשרה. ממשיך הגמרא, תניא נמי הכי, חליצה מותרת כשרה. איזו היא חליצה מותרת? כל שאומרים, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. ומעשה באישה אחת שנפלה לפני יבם שאין הגון לה, ויאמרו לו, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. ומעשה לפני רבי חייא, והכשירה. עכשיו אנחנו רואים בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, סימון חדש, הפפיון, ובמבנה כתבנו שני מעשים שהנושא שלהם חליצה מוטעת. אנחנו גם הוספנו בצד הגמרא סימון של אריכות, המעשה הראשון ארוך ומעשה השני הוא עוד יותר ארוך. הגמרא, ההוא דעת לקמי דרבי חייא בר אבא, אמר לה ביתי עמודי, עמודי כלומר והתיימי לו, אמרה לאמא, האמא שלה אמרה ישיבתה זו היא עמידתה, כלומר האי ייבום זו תקנתה. רש"י כותב ישיבתה מהתייבם לו זו היא עמידתה, זו היא תקנתה. אמר לה רבי חייא, שואל אותה, יעדית לי, את מכירה את היבם? אמרה לי, אין, אני מכיר אותו. ממונה הוא דחזה לה, יש לו עיניים שדולקות על כסף. הוא ראה אצל ביתי שיש לה נכסים, וכבאי למכלי מינה. הוא רוצה לגמור את הרכוש, את הממון שלה, ואז לגרשה. אמר לה, לא ניחה לך? אמר לי, לא, לא נוח לי. אמר לי, אז רבי חייא פנה ליבם, חלוץ לה, ובכך אתה קונסה. לבטר דחלץ לה, אמר לה, השתה מנח יפסלה. נכון, אנחנו דחינו כפירוש חליצה מוטעת כשרה את הדבר הזה, זה אינו כשרה, אלא זה נקרא לזה חליצה פסולה, ואנחנו ראינו בסוגיות קודמות שכשמופיע את הביטוי חליצה, חליצתה פסולה, זה אומר שהיא נאסרת על היבם, זה לא אומר שחליצה פסולה גמרי. שמה, איך אומר, לתאר חליצה שפסולה לגמרי, ראינו במשנה, אין כאן בית מחוש, שאין כלום. אבל חליצה פסולה, יש לה משמעות, וזה אומר שהיא אסורה ליבם, וזה מה שכנראה נאמר כאן, שאחרי אותה חליצה, שהוא אמר חלוץ לה ובכך אתה קונסה, והחיסרון כמו שאמרנו מקודם, החיסרון פה אין כאן כוונת חליצה שמפרידה, חסר הכוונה, בכל זאת היא מוגדרת כחליצה פסולה, ורבי חייא בר אבא אומר לו השתה מנח יפסלה לה, היא עכשיו פסולה לך, אבל זה לא חליצה שמתירה אותה לשוק. חלוץ לה חליצה מעל יתה, כי היכי דתישתרי, למה? עכשיו, תחלוץ חליצה טובה, כדי שהיא תהיה מותרת לעולם. עוד מעשה, בת חמורה דרב פאפה, נראה שהיא אחות אשתו, בת של החמות של רב פאפה, נפלה לפני יבם שאין הגון לה. עתה לקמי דאביי, המקרה, הצורך לחליצה, בא לאביי. אמר לי, אביי אומר ליבם, חלוץ לה וכך אתה קונצה. אמר לרב פאפה, לא סבר לא מר להד, אמר רב יוחנן, מה אתה לא סובר את מה שרב יוחנן אמר, שעד שיתכוונו שניהם, וכאן היבם לא התכוון לשם חליצה להיפרד ממנה. זה ההערת רב פאפה לכיוון הבאי. אז שואל הבאי, ולהכי אימה לי, אז מה אני אגיד לו? אמר לי, רב פאפה עונה, חלוץ לה מנת שתיתן לך 200 זוז. לבטה דחלץ לה, אמר לה, אחרי החליצה, הבאי אומר לה, זיל הבלי, תתני את ה-200 זוז. אמר לי, רב פאפה, משעתה אני בך, עבדה לי. היא לא צריכה לתת את ה-200 זוז, היא סתם שיחקה את זה. מי לא תניה, ויש מקור שאפשר לטעון כזה תנה משתה אני בך. הרי שהיה בורח מבית האסורים והייתה מעברה לפניו, היה בן אדם שהיה בבריחה מבית האסורים והיה מעבורת בפניו, ספינה כזאת שמעבירה אנשים מגדה לגדה של נהר, ואמר לי, ואותו בורח אומר לרב חובב, תול דינר, זה, דינר זה הרבה כסף יחסית לפעולה הזאת, לנסיעה הזאת, והבירני, אין לו אלא שכרו, אותו רב חובב לא יכול לתבוע את כל הכסף הזה, הוא יכול לתבוע רק את התריף המקובל לכולם. על מה, מה רואים מכאן? אמר לי, משתה אני בך, שזה טענה שאדם יכול לטעון. כמובן, יש הרבה יותר פרטים שצריכים להביא לדיון הזה כדי לדעת מתי כן, מתי לא. אבל מה שאנחנו מוכיחים שבנסיבות מסוימות, באילוצים, כמו כאן הבורח מבית האסורים, גם אצלנו היבם שלא הגון לה, יש אילוצים, ובמסגרת כזאת אפשר לטעון משתה אני בך. אך הנמי גם אצל היבמה, כמו אצל המעבורת, משתה אני בך, ואני, והיא לא, אומר רב פאפה, היא לא חייבת לתת את הכסף, את כל ה-200 זוז. אמר לאביי, שואל את רב פאפה, עבור חיכה, איפה אבא שלך? שואל את רב פאפה. אמר לי, במטה, בעיר. אימך, איך, איפה אימא שלך? אמר לי, במטה, בעיר. עכשיו נסתכל ברשי. עבור חיכה, כלומר, כמדומה אני, שיש לך אב והם סמוכים לך לספק צורכך. לפי כך, כמחדדן שמייתך. לכן אתה מחודד. כל דבר שהבאי מנסה לומר, הפאפה נותן לו מענה. אולי נוסיף כך בסוגריים או במאמר מוסגר, ידוע שלאבאי, אני חושב שזה מופיע במסכת קידושין, בפרק ראשון, שאבאי לא היה לא אבא ולא אמא. זה אבאי רואה רב פאפה שהוא מחודד וכנראה מספקים לו כל צורכיו, לכן הוא מחודד. אז מה קרה? יאיב בהו עיני ושכיוון. רבי הטיל בו בהם עין הרע והם נפטרו. הנושא שמופיע כאן בשוליים, חליצה סלש גט מוטעת מאוסה, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. זה מאוסה. תנו רבנן, חליצה מוטעת כשרה, ג get muta pasul. Rashi kotev get muta pasul im eina mekayemet na'a. Beniguud lechalitza, ראינו שקיום התנאי הוא לא תופס, אין לו משמעות, מה שאין כן, בגט. למה? וזה על פי הכלל שאמרנו מוקדם יותר. גם יש ברשי חץ שאפשר לחבר אותו למה שנאמר מוקדם יותר למעלה. אז אומר רשי, גט מותר פסול אם אינה מקיימת תנאה, זה אפשר לגט על ידי שליח. שאומר לשניים, כתבו תנו גט לשתי, הרי אלו יכתבו, ייתנו הלקח. דמי לתנאי בני גד, ומהני בתנא, ולכן התנאי תופס. אנחנו חוזרים לגמרא. חליצה מעוסת פסולה, גט מעוסה כשר. שואלת הגמרא, היכי דמי, מה זה מעוסה? אי דאמר רוצה אני, אפילו חליצה נמי. נכון, אם לחצו עליו מעושה, זה עניין של להטיל לחץ על מישהו. אבל אם הבן אדם אומר רוצה אני, אז גם חליצה תהיה קשרה. והיא לא אמר רוצה אני, גט נמי לא. הכי כמה צריכים להסביר את המקור באופן יותר ברור. חליצה מותרת לעולם קשר, וגט מותר לעולם פסול. זה הסברנו כבר. עכשיו נעבור למעושה. חליצה מעושית וגט מעושה. זימנין קשר וזימנין פסול. הד אמר רוצה אני, אז זה קשר. הד לא אומר, לא אמר רוצה אני, אז פסול. דתניא. בעניין הקרבת קורבנות. רואים את הדרשה הבאה. יקריב אותו אדם שחייב להביא קורבן מסוים, מלמד שכופין אותו. יכול בעל כוחו, תמיד לומר, לרצונו. בפסוק מוזכר גם המילה לרצונו. יקריב אותו לרצונו. כיצד? איך ניישב מצד אחד שכופים אותו, מצד שני צריך לרצונו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. וכן אתה מוצא בגיטי נשים, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כופים את הבעל שהוא לא סס להכנת ומסירת הגט, אז כופין אותו. יש מקרים שהוא חייב לגרש אותה, אז כופין אותו, אבל זה לא יהיה קשר עד שיאמר רוצה אני. אמר רבא, אמר בשורה, אמר אבונה. לפני שנתקדם נתייחס לסימונים. יש כאן פס כפול וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. רבא מציג שתי דעות, אם חוצים, ויש סוגיה של מיון ממענים, אף על פי שאין מכירים אלו שבאים לפניהם, כלומר בית דין לא מכיר אותם, האם אפשר בכל זאת לבצע את החליצה או המיון. אנחנו נראה המילה לפי כך בצורת בית. נפקא מינה בעד ליאל, האם עדים יכולים לכתוב גט מיון או גט חליצה אף על פי שאין העדים מכירים. אנחנו נתחשב בבית דין ובעדים. הגמרא, אמר רב סחורה, אמר רב הונה. רק נציין שבעוד כמה שורות, שורה האחרונה בשורות הקצרות, בסוף השורה כתוב ורבה דידי. כאן רבה מצטט רב סחורה, אמר רב הונה. חוצין אף הפי שאין מכירים, ממענים מיון שהאותה קטנה שניסו אותה מסו אותה לנישואין אמא שלה או אחיה, ואנחנו דיברנו על זה בעבר בהרחבה, זה נקרא נישואין דרבנן, ולפני שהיא מגיעה לגדלות היא יכולה למען, אם היא לא רוצה להמשיך עם אותו גבר, היא אומרת אינני חפץ להישאר איתך, והיא יוצאת גם בלי גט. אז אנחנו אמרנו פה שחליצה ומיון אף הפי שאין מכירים. רש"י כותב, חוצין אף הפי שאין מקרים, יבם ויבמה שבאו לפנינו לחלוץ, ואין אנו מקרים בו, שהוא יבמה, כלומר יבם שלה, נזקקים להן בית דין וחוצין. ממשיכה שממענים, בית דין נזקקים למיעון, אף הפי שאין מקרים. אז המצב הוא שהבית דין לא מכירים שזו היבם וזו היבמה. רואים גבר ואישה, אבל לא מכירים שיש את הקשר ביניהם. לפיכך, ממשיך הגמרא, אין כותבים גט חליצה, אלא אם כן מכירים. רש"י כותב, אין כותבים גט חליצה, עדים הרואים בחליצה ומיעון, אין כותבים ונותנים לה את השטרות האלו, להיות בידה לזכות, או לזכות, אלא אם כן מכירים העדים, שהם יבם ויבמה. והשתא דאין כותבים אלא אם כן מכירים, אי נמי לאו יבמה הוא, מאחר שהכתיבה לא תהיה אלא אם כן הם מכירים, גם אם יש מצב שזה לא היבם שלה, לא נפיק חובה מיני, דחוקמה דלת לה גט חליצה, לא נסבי לה. גם אם עשו חליצה, אבל אם אין לה את השטר הזה, ואם העדים לא מכירים, אז אף אחד לא יתחתן איתה. אז אין כאן איזו חובה שיצא מכך. ומה שאמרנו, שלפי כך העדים לא כותבים גט, אלא אם כן העדים עצמם מכירים, מה עומד מאחורי זה? דחיישינן לבית דין טוען. כלומר, בית דין שני, חוששים, אנחנו חוששים, אולי הם ייתו. מה הכוונה? רש"י כותב, חיישינן לבית דין טוען, אם כתבו לה עדים, ראינו שחלצה בפנינו מפלוני. ואם הם לא מכירים, ובכל זאת כותבים כך, ואפילו לא כתבו בו, גם אם לא היה הביטוי, וישתמודני הוא, כלומר נודע לנו, חיישינן שמה תראה גט זה לבית דין אחר, ויסמוכו עליו, ולא יבדקו אם פלוני זה הכתוב בגט, זה יבמה, כלומר יבם של ההוא, אם לאו, ויעשיו אותה, ויהיו טועים בהלכה, שאין יודעים שחוצין וממנים אף הפי שאין מכירים. הבית דין השני חושבים שאי אפשר, אלא אם כן הבית דין הראשון הכיר. ולכן אני חוזר, אם עדים אינם מכירים, אז הם לא יכינו את השטר שיאפשר לה בעתיד להתחתן עם מישהו אחר. אז עכשיו אנחנו ממשיכים לדעה השנייה, ורב הדידי אמר, אין חוצים אלא אם כן הבית דין מכירים, ואין ממענים אלא אם כן מכירים. אז לפי רבה, שום דבר לא יתחיל אלא אם כן הבית דין מכירים. לפי כך, מצד העדים כותבים גט חליצה אף על פי שאין מכירים, וכותבים גט מיון אף על פי שאין מכירים. אפשר לפי שיטת רבה לסמוך על הבית דין שהם לא היו נותנים לחליצה להתבצע, אלא אם כן הם יכולים לזהות שזה היבם וזה היבמה שקשורים אחד בשני. ומכוח זה שלא מבצעים את החליצה או המיון, אלא אם כן הבית דין מקים, העדים יכולים לכתוב את השטרות האלו גם אם הם אינם מכירים. אנחנו נסתכל ברש"י, כותבים גט חליצה, אני מתכוון לרש"י 5-6 שורות מסוף העמוד, עדים שראו שחצה, יכולים לכתוב לה, ואף הפי שאין, כלומר העדים מכירים, ולא חיישינן שמה טעו בית דין בהלכה הזו, כלומר בדין הראשון שהם טעו לומר חוצין אף הפי שאין מכירים וחרצו לה ממי שאינו יבמה. וזה המשך הגמרא, ולא חיישינן לבית דין טועים. לא חושבים שבית דין הראשון יאפשר חליצה בלי להכיר שזו היבם, שזה היבם וזו היבמה. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב'. המשנה. מצוות, אולי לפני שנתקדם במשנה, קודם נסתכל בשוליים הנושא שעומד בפנינו. סדר תהליך החליצה. קריאת הפסוקים הקשורים לחליצה. אנחנו הבאנו, נקרא לזה בהמשך הדף, לקראת הרבע האחרון של הדף בשוליים, הפסוקים שהם רלוונטיים לסוגיה שעומד לפנינו, והם פסוקים מדברים פרק חפה פסוק זין עד פסוק יוד. המשנה, מצוות חליצה, בא וביבימתו לבית דין, והן הדיינים מעשים לו עצה ההוגנת לו, שנאמר, וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו. אנחנו למדנו בעבר שאם יש פער גילאים בין היבם והיבמה, העצה ההוגנת במקרה כזה זה להעדיף חליצה ולא ייבום. זה לדוגמה. בשורות הבאות המשנה מפרטת הפרוצדורות. יש פסוקים שכל אחד קורא, ואז יש חליצת הנעל, אחר כך יריקה, ועוד פעם דיבור, ציטוט מפסוקים. ממשיך המשנה, והיא אומרת, אנחנו מביאים כאן מפסוק זין, מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבא יבמי. והוא אומר, כאן זה סוף פסוק ח', לא חפצתי לקחת. ובלשון הקודש היו אומרים, וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, זה ציטוט מפסוק ט', וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו. המילים האלו הם תוספת של המשנה ולא בפסוק. מה שכתוב בפסוק וירקה בפניו, רוק הנראה לעיניים, רוק שאפשר לראות אותו. וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. עד כאן היו מקרין. וכשקרא רבי אורקנוס תחת העלה בכפר איתם, יש גרסה במשנה שלנו, איתם, זה עוד שם מקום, וגמר את כל הפרשה, הוחסקו להיות גורמים כל הפרשה. ונקרא, וכל הפרשה זה יכלול פסוק י' שהתנא קמא לא אמר, כי הוא אמר שעד כאן היו מקרים, הכוונה לסוף, עד סוף פסוק ט'. אבל רבי הורקנוס המשיך, אז אחרי שהוא עשה כך, הוא גמר את כל הפרשה, הוחסקו להיות גורמים כל הפרשה, וזה יכלול, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנה, זה פסוק י'. מצווה בדיינים ולא מצווה בתלמידים, הכוונה לענות אחריה מה שעוד מעט נראה, והמענה זה על ידי הדיינים ולא התלמידים, אלו שיושבים שם, אבל הם לא דיינים, הם נוכחים. רבי יהודה אומר, מצווה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל. בפסוק י' כתוב, ונקרא שמו בישר בית חלוץ הנעל. אז אומרים את הפסקה הזאת חלוץ הנעל, ואנחנו נראה בסוף העמוד עוד התייחסות לזה. אמר רב יהודה, מצוות חליצה, והוא אומר מה היא מצוות חליצה, נקרא לזה בקודים או בקיצור נמרץ, וכך הוא אומר, קוראה וקורא וחולצת ורוקקה וקוראה. בעצם ראינו את זה במשנה. רש"י מרחיב, אומר קוראה מעין יבמי, וקורא, ממשיך רש"י, לא חפצתי לקחתה, חולצת ורוקקה וקוראה, ככה יעשה לאיש. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מה בא רב יהודה ללמד אותנו שלא היינו יודעים? מתניתיני, זה מה שמובא במשנה. הגמרא עונה, כמשמלן, מצווה אחי, והיא אפיך לתלן בה, ואם הוא הופך את הסדר, זה לא מעכב. תניא נמי אחי, בין שקדים חליצה לרקיקה, ובין שקדים רקיקה לחליצה, מה שעשה עשוי. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו רואים פס כפול, בזה אנחנו נדגיש את אביי, ואחר כך רבה. המעוין מדגיש מן דמקרי, ואחר כך מן דכתב. הצורך לדייק בקריאת הפסוקים ובכתיבת גט חליצה. אביי ורבה חוקים אם יש להקפיד בקריאת הפסוקים לא להפסיק בין מילים מסוימות. עכשיו הגמרא, אמר אביי, היי מן דמקרי גט חליצה. היו מצד הבית דין מי שהיה אומר את דברים, ואז היבמה והיבם עונין אחריהם, אחרי אותו מקרי. אז מי שמקרי גט חליצה, לא לקרי לדידה, כשפונים לאישה, יש לה להגיד מהפסוקים, אז שיקפיד לא להקריא לה המילה לא, כי היא אומרת, בפסוק כתוב, לא אהבה יבמי. אז לא להפריד בין המילה לא, זה אגב בפסוק זיין, שלא להגיד המילה לא לחודי והאהבה יבמי לחודי. אם אתה מפריד בין הלא לאהבה יבמי, מה יוצא? דמשמע אהבה רוצה אהבה יבמי, שהוא רוצה לייבם אותי, אלא צריכים להקפיד, לא אהבה יבמי, הוא לא רוצה לייבם אותי, ולא מה עוד, ולא לקרי לדידי, כשפונים ליבם במה שהוא צריך לומר, שלא להפריד, לא להגיד לא לחודי, חפצתי לחודי, דמשמע, אם אתה מפריד, אתה עושה הפסקה בין הלא וחפצתי, מה משמע? חפצתי לקחתה, אלא לא חפצתי לקחתה. ולכן היבם עושה חליצה. שוב פעם, כתוב בפסוק שעל היבם לומר לא חפצתי לקחתה. אגב, זה, הזכרנו את זה מוקדם יותר, זה בפסוק ח'. רבה אמר, לגבי ההערות או ההנחיות של אביי, רבה מגיב, רבה אמר, עסוקי מלטאי, בין כל וכל הוא יגיד, למשל היא תגיד לא עבד מי, מה זה משנה אם יש איזו הפסקה לא והיא ממשיכה עבד יבמי, זה היא עומדת לסיים את דבריה בכל זאת, זה עסוקי מלטא, לסיים את דבריה, ועסוקי מלטא לטלן בה, זה לא מטריד אותנו אם יש את ההפסקה הזאת, עצם זה שיש המשך זה מספיק ברור. רב אשי אשכחי לרב כהנא דקמצטער ומקילה לא אהבה יבמי. רב אשי מצא רב כהנא נלחץ כזה, מצטער, נלחץ להקריא בלי הפסקה. אמר לי, רב אשי אומר, לא סוב עולה מור להד, רב, אתה לא מסכים עם מה שרב אמר? שעסוק עם מלטהי ולא צריכים כל כך לחשוש אם יש איזו הפסקה? אמר לי, רב כהנה, אומר, מודה רבה בלא אהבה ימי. בפסקה הזאת, רב עצמו אומר, יודע שיש לי זהר שלא להפסיק. ובכך זה היה מעשה עם רב כהנה. בפסקה הזאת הוא נלחץ לא להפסיק, כי רב עצמו נזהר בדבר הזה. אמר אביי, עכשיו אנחנו עוברים לנושא של כתיבה. היימן דכתב גיטה דחליצתה, אותו שטר שמעיד על כך שהיא חלוצה, לכתוב אחי. אקרינוה לדידה, אנחנו הקרינו עבורה, עבור היבמה, מן מעין יבמי. זה מובא, אצלנו אמרנו את זה מקודם, כתבנו את הפסוקים הרלוונטיים, זה בפסוק זין, עד אבה יבמי, זה סוף הפסוק. אז זה מה שהם כותבים באותו שטר שאנחנו הקרינו לה את זה, והיא כמובן אומרת את זה אחרי שהיא שמעה מהם שהקרו לה. ומה עוד כותבים? ואקרינוהו לדידי מן, עכשיו אמצע פסוק ח', לא, מהלא שמופיע באמצע פסוק ח', לא חפץ לקחתה, עד לקחתה, עד סוף הפסוק. ואקרינוהו לדידה מן, וגם היקולה מאמצע פסוק ט', מן ככה, ועד חלוץ הנער. זה סוף פסוק יוד. מוזוטרה מסרטט וכתיב לכולה פרשה. מוזוטרה לקראת חליצה היה כותב את כל הפרשה של פרשת חליצה. נראה לי שהכוונה מפסוק זין עד סוף פסוק יוד. מתקיף לו מור בר אידי. יש ברבקי ואיגר מביא שיש גורסים פה מר בר אשי, מר ברב אשי. והלא ניתן לי כתב. אשי כותב, והלא ניתנו לי כתב פרשה בפני עצמה, והדין הזה מובא במסכת גיטין פרק הנזקין, דקטני אין כותבים מגילה לתינוק לתלמי בת. מגילה הכוונה חלק מהתורה. יש ספר תורה שלם, ויש פרשיות, יש חלקים, לא כותבים חלקי תורה. למה היה אדם רוצה, למה זה היה עולה במחשבתו של אדם לכתוב כזה דבר? לשם, לתת את זה לילדים, כדי שהם יכולים ללמוד. במקום לתת לילד ספר תורה שלם, זה היה המחשבה, אבל לגבי הסוגיה שלנו, ורשי כאן, לא עושים כך. אז איך זה שמרזוטר כתב פרשה שלמה? והלכתה כבתי דמרזוטרה. בכל זאת, ניתן. רשי כותב הלכתה כמרזוטרה, דקוטבין, דלא דמי לכותב מגילה לתינוק לתלמד בה. דהתם, זה שכותבים לתינוק פסוקים, עדיית דפרשת הכתיב לי. דתווה כמגילה קטנה. שיהיה לו כאילו ספר תורה קטן. וקימלן, תורה חתומה ניתנה. וזה אומר שהתורה כותבים אותה רק בשלמותה. אבל היי, המקרה של כתיבת פסוקים במסגרת חליצה, זה לא לשם כתיבת חלק מתורה, כאילו תורה קטנה כזאת. לא, ספירת דברים הוא, ולאו בקדושתי הוא. אילכך אילכת כמו זאת, זה במקום מצווה שרי. הצורך לכתיבת הפרשה, ככה נראה לי שיהיה ממה לקרוא כשהבדין מקרים ליבם, ליבמה, מה שהם היבם ויבמה צריכים להגיד. אז יש להם את כל הפסוקים בפניהם, והם מקרים מתוך הכתב הזה את הפסקאות שהיבם והיבמה אומרים, כמו שראינו כבר למעלה. הגמרא ממשיכה, אמר אביי, והנושא כעת כתבנו בצד פרטי דינים הקשורים לרוק, לרקיקה. אמר אביי, רקיקה וקלטתו הרוח, כלומר זה לא בא בפני היבם, הרוח העיף את הרוק למעלה, לא עשתה ולא כלום. מה איתם? למה זה לא נחשב? כתוב וירקה בפניו בעינן. הלכך, הוא ארוך והיא גוצה, אם הגבר היבם הוא גבוה והיא נמוכה, קלטתו הרוח, אם הרוח מעיף מעלה את הרוק בזמן שהיא נמוכה, עיקה בפניו, אז זה יהיה קשר, כי הרוח יעיף את זה להיות מול הגבר הגבוה. עכשיו ההפך, היא ארוכה והוא גוץ, אם היא אישה גבוהה והוא נמוך, והרוח יתפוס את הרוק מעלה, לא טוב, לא יהיה קשר, באינן עד מתי להדי הפה והדרזי. זה צריך להגיע מול פניו. אמר רבה, אחלה תומה, שום, ורקתה, שום, הוא גורם ליצירת רוק בפי האדם. אחלה גרגישתה ורקקה. גרגישתה רש"י מביא לשון לועזי, והמשמעות של הלשון הזה, ראיתי את זה בספר תרגום הלז, קרקע שעושים ממנו חביות. ראיתי במקום אחר, חרסית. אז אם היא אכלה כזה אדמה ורקתה, לא עשתה ולא כלום. מה הייתה מה? וירקה, שכתוב בפסוק, מעצמה בעינן ולקע. זה צריך להיות ממנה, ולא מאיזה גורם חיצוני. ויאמר רב, צריכי דייני למחסי רוקה, כי נפיק מפומה דיבמה. הדיינים צריכים לראות את הרוק, בזמן שיוצא מפיה של היבמה, דכתיב. בפסוק ת' כתוב, לעיני הזקנים, ואז בהמשך, וירקה. ראינו במשנה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנער. מצווה בדיינים ולא בתלמידים. תניא, אמר רבי יהודה, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון, ובאתי ואמר לחלוץ, ואמר לנו, רבי טרפון אמר לנו, ענו כולכם, חלוץ הנער, חלוץ הנער, חלוץ הנער. שלוש פעמים. הפסקה הזאת, הברית הזאת, הובא על ידי רבי יהודה. ובמשנה ראינו, בסוף המשנה, רבי יהודה חולק על התנא קמא, התנא קמא אמר מצווה בדיינים ולא מצווה בתלמידים, אבל יהודה אומר במשנה, מצווה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנער, וכאן אנחנו אומרים שרבי יהודה קיבל את זה מרבי טרפון. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק 12 במסכת יבמות, ובעזרת השם בפעם הבאה להמשיך עם פרק 13. עד כאן שיעורנו להיום.